שלום, אני רפיק כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא קולנוע אדיסון בירושלים. מפות, מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. את בית הקולנוע הקים עזרא מזרחי עבור אביו משה יוסף מזרחי. האב גר ביריחו עד שנת 1936. את חיידק הקולנוע הכניסה בעזרה אשתו. היא גדלה כיתומה אצל דודה בלונדון, והדוד התעסק בקולנוע. הקולנוע נבנה למעשה שלוש פעמים. שנת 1928 נבנה הבניין עם טעויות הנדסיות חמורות, לכן נרסו את התאים למכובדים ובנו שוב. גם בבנייה השנייה היו בעיות אקוסטיות, ולכן ישלחו האדריכלים בן דור ללמוד מבניין האופרה באלכסנדריה. הם חזרו ובנו את בניין התיאטרון מההתחלה בשנת 1932. עזרא מזרחי הגיע לירושלים בשנת 1929 מיריחו וגר בבניין התיאטרון עצמו. לימים הקים את בתי הקולנוע אוריון ואורנה. שם הקולנוע נקבע לאדיסון, וכתב איתו דואר היום 12 בנובמבר 1931. ציטוט: אתמול בבוקר נתאספו בטרקליני הפלסטיין ביוניטין על פי הזמנת בעלי ומנהלי הקולנוע ההולך ונבנה ברחוב זיכרון משה, הדוקטור ריש בן דור, האדונים אגרונסקי בר דרורה, אורי קיסרי ובן פרידנברג, לדון בשאלת השם של התיאטרון החדש. היו נוכחים גם מר עזרא משה מזרחי, בעל המקום, מר זינגר המנהל הראשי, והאדריכל דן בן דור, אדריכל הבניין. הנאספים עיינו במאות הצעות שנשלחו להנהלת הקולנוע, ודנו על דבר השם המתאים ביותר. הם נתעכבו בעיקר על יד כמה שמות שהוצאו על ידי אנשים רבים, והחליטו לבסוף כי השם אדיסון יעלום עד מאוד את בית השעשועים החדש, שיהיה ראשון בנוחיותו ושכלוליו בארצנו. אדיסון, הממציא הגאוני שנפטר בשיבה טובה לפני שבועות אחדים, היה מענקי הרוח השייכים לאנושיות כולה, ורצוי היה שגם ארץ ישראל תציג מצבה נאה לזכרו, ואין לך מצבה יותר נאה ויותר מתאימה מאשר קריאת שמו של קולנוע שהוא הניח את יסודותיו על ידי המצאותיו. סוף ציטוט. הקולנוע נפתח בכ"ו טבת תרצ"ב 1932 בהצגה אחאב. במקום היו מופעים והצגות וגם מופעי חזנות. ראשון החזנים שהופיע באדיסון היה זבולון קוורטין, מלך החזנים, שהיה חזן באוקראינה, בודפשט, וינה ובכמה קהילות בארצות הברית, וכן הופיע בקונצרטים לחזנות ברחבי העולם. בכסלו תרצ"ב 1931 נחתם הסכם אי חילול שבת בין בעלי בתי הקולנוע ציון, אדיסון ועדן, בתי הקולנוע הוותיקים ביותר בירושלים. הוחלט שמי שיפר את ההסכם ישלם 300 לירות ככנס, חצי לבית היתומים דיסקין והשאר למוסדות אחרים. בשבתות בבוקר היה באולם אדיסון התכנסויות של עונג שבת של הרוויזיוניסטים, אליהם נהגו המונים. הוא מספר עמוס עוז בספרו סיפור על אהבה וחושך. ציטוט: אחת לכמה שבועות הייתה חצי ירושלים נאספת בימי שבת ב-11 בבוקר לשמוע את נאומיו חוצבי הלהבות של מנחם בגין באספות של תנועת החירות באולם אדיסון בירושלים, שהיה האולם הגדול ביותר בעיר, ועל חזיתו התנוססו מודעות המבשרות על הופעתה הקרובה של האופרה הישראלית בניצוחו של פורדעוז בן ציסי, מנהל באופרה הישראלית ולאחר מכן בתזמורת הסימפונית ארץ ישראל, המנהל המוזיקלי והמנצח הראשי של הבימה ועוד. היה הסכם שבשבתות לא יהיה חילול שבת באולם ולא יופעל מיקרופון. מספרים שהמארגנים החביאו מיקרופון באגרטל הפרחים. מספרים שפעם הגיע המרצה ושכחו לספר לו על המיקרופון החבוי, והמרצה מדי פעם התרחק מהאגרטל וקולו לא נשמע וזה עורר מחאות מהקהל. עד שאחד הצופים צעק לו, דבר אל תוך הפרחים, ואז הוא הבין. על שיטות ההתפלחויות לאולם יש הרבה סיפורים. הוא מספר יוסי בנאי בספרו כשאימא שלי הייתה מלכה. ציטוט, יושב על האסלה בשירותים של קולנוע אדיסון, אחרי הסרט ביומיות, הוא מחכה בקוצר רוח שכבר יצאו האנשים מהסרט ויכנסו אנשים להצגת התיאטרון, כדי שיוכל להתגנב בשקט לאולם, בלי שאיש ירגיש. ובינתיים, יושב בשירותים, בקולנוע אדיסון, על האסלה, וחולם על במותי עולם, הצלחות אין קץ, ועל תהילה סוף ציטוט. הדלת הקולנוע עשה ככל יכולתה למנוע את ההתפלחויות, כמו ציפתה את צינורות הביוב בתיל, והתקינה מנעולים מסיביים על הדלתות, אבל תמיד הופיע רעיון חדש שאומץ על ידי אותם ילדים שלא יכלו לחלום על קניית כרטיסים למופעים. לבית הקולנוע היה סדרן שנקרא שמעון, וכונה על ידי כולם שמעון תכניס אותי, שלעיתים קרובות לא יכול היה לעמוד בפני תחנוניהם של הילדים והכניס אותם. והיה עוד בחור שהיה מומחה לפריצת מנעולים, ועזר לעתים לפרוץ מנעול של דלת אחורית. הילדים מיהרו להיכנס דרך הפרצה עד שנסתמה על ידי הסדרנים. דרך אגב, הפורץ עצמו לא נכנס אל העולם, זה פשוט לא עניין אותו. את סיפוקו מצא בפריצה עצמה. שרה עזריאלי בספרה סיפרה על פיני אמיתי, הזואולוג, שהתגנב לקולנוע עם כלבו. באמצע ההשגה נמלט הכלב מאחיזת אדונו ועלה על הבמה. הכלב התרוצץ בעולם ברוב התרגשות כשהוא נובח, והסדרנים אחריו למקומות מסתורו בין הכיסאות. המנצח הדגול טוסקניני בשנת 1936 נהנה לבקשת הכנר ברוניסלב הוברמן וניצח על קונצרט הפתיחה של התזמורת הסימפונית הארץ ישראלית בתל אביב, והופיע עם תזמורת זו בירושלים, בחיפה, בקהיר ובאלכסנדריה. בירושלים הופיע באדיסון. הוא מספר את אלישבע רמון, ציטוט, אני עליתי בעליית הנוער ואחותי הייתה בהכשרה בקיבוץ. כבר בבית שמענו על תוסקניני באמא שלנו. תוסקניני בא אל התזמורת הישראלית ואנשים בעיר נכנסו ממש לאופוריה. לפני סוכנות הכרטיסים של כהנה היה תור גדול, אם כי שם מכרו כרטיסים במחיר יקר. היה אפילו זוג שנולדו לו תאומים וקראו להם טוסקה ונידי. ובכן, החלטנו להיכנס לקונצרט בלי לשלם, כי כסף לא היה לנו. הלכנו לקולנוע אדיסון, שם עתיד היה להיות הקונצרט, ונכנסנו להצגה שנייה. לזה הספיק לנו הכסף. אחרי ההצגה נכנסנו לשירותים וישבנו שם בסירחון שעתיים, מתוך כוונה להיכנס בתחילת הקונצרט. אבל חצי שעה לפני תחילת הקונצרט באו עובדי הניקיון של אדיסון לנקות את בתי השימוש. עלינו על האסלה, אך המעיל שלי צץ בחריץ למטה. בקיצור, היינו צריכות לעבור בושות ונחלמות בין שתי שורות של מנקים בדרכנו החוצה. אבל המקרה רק עודד אותנו למצוא רעיונות נוספים. ואכן, בשמונה וחצי עמדו שני מבקרי הכרטיסים בכניסה לאולם, ואני עברתי ביניהם, וכששאלו אותי על הכרטיסים, עשיתי עם הבוהן בתנועה לאחור, כלומר הכרטיס נמצא אצל מישהו מאחור, והייתי בפנים. אחותי חיכתה אותי ועשה את אותה תנועה, וגם היא הייתה בפנים. התיישבנו בשורה הראשונה, כי שם לא מכרו את המקומות. קנינו תוכניה, אותה אני שומרת עד היום. נהננו מהקונצרט ומתוסקניני. אחרי הקונצרט נסעו כולם עם טוסקניני ופמלייתו למלון קינג דיוויד, וכמובן גם אנחנו. במלון ניגש אלינו מישהו ושאל אותנו מה רצוננו. אמרתי באנגלית הטובה שלי, פליז טוסקניני אוטוגרף. האיש חזר עם התוכניה ועם החתימה. ואז שאל, את רוצה גם ממני? ועניתי, yes, but not next to טוסקניני. מסתבר שהיה זה הוברמן. הוברמן היה כנר יהודי וירטואוז, מייסד התזמורת הפילהרמונית הישראלית. הוא מספר את שרה עזריאלי, ציטוט. באולם הקולנוע התקיימו קונצרטים. בשנות ה-30 ביקר כאן טוסקניני, המנצח המפורסם מאיטליה, והוברמן מייסד הפילהרמונית הישראלית. היו הצגות טובות באדיסון, ואפילו אופרה בניצוחו של גלונקין. במקום הופיעו אומנים מפורסמים בכל השפות, ואפילו אום כולתום, המצריה, שגרמה להתרגשות רבה בקרב הקהל שהבין ערבית. שמעתי באדיסון אומנים בשפות שונות, יידיש, אנגלית, וכמובן ששם הופיעו התיאטרונים כמו הבימה, האוהל, הקאמרי, התיאטרון הסאטירי המטאטא ועוד. בערב גאלה באדיסון היה מה לראות, הקהל הרב גוני, עשירות העיר בתלבושות מפוארות ואחרות בתלבושות צנועות יותר, חיכו בלובי שלא יכול היה להכיל את כל הקהל, ורבים המתינו בחוץ לתחילת המופעים. לי אישית אדיסון היה כמו בית שני. התחתנתי עם אברהם עזריאלי. אברהם זיכרונו לברכה למד וסיים קורס חשמלאות בטכניון בחיפה. מאחר והיה מיודד עם עזרא מזרחי, בנו של בעל הקולנוע אדיסון, קיבל עבודה כאחראי על רשת החשמל ותחזוקת המכשירים והמכונות בבניין הקולנוע. כאשר נולדו בשנות ה-40 בנותיי, אדיסון היה לחלק מחייהם. אחרי הגן ובית הספר הם הלכו לשם, עזרו, פגשו אנשים מפורסמים וראו את סרטי אחר הצהריים. סוף ציטוט. וסיפרה העיתונאית והסופרת שרית לוי ישי על הופעתו של קליף ריצ'רד בהדיסון. ציטוט. שעות עמדתי עם אבא שלי בתור הארוך שהסתרך ברחוב הלל עד כיכר ציון ליד משרד הכרטיסים המיתולוגי כהנה. בעיר הולדתי ירושלים כדי לקנות כרטיסים להופעה של קליף באדיסון. מה לא עשיתי בשביל שהוריי יסכימו לקנות לי כרטיס להופעה? שיפרתי ציונים, שמרתי על אחי הקטן, חודש ימים לא התחצפתי לאימא שלי, סידרתי בכל יום את החדר והלכתי עם סבתא שלי לקניות. ביום ההופעה ההתרגשות הייתה בשיאה. הלכנו ביחד עם כל החבר'ה להופעה באדיסון. אני זוכרת את קליף מקפץ על הבמה ומעיף את התקרה של אדיסון לשמיים. אני זוכרת את השדאוס, להקת הליווי המיתולוגית והמדהימה שלו. במיוחד את נגן הגיטרה ההוא עם משקפי הקרן השחורות. אני יכולה לשמוע עד היום את צליליה הנשפחים של הגיטרה ומה שהיא עשתה ללב שלי. אני זוכרת שרקדנו כמו משוגעים וידענו את כל המילים בעל פה, וביוחד את המנון התקופה, The Young Ones, שעד היום אני חושבת שהוא השיר הטוב ביותר שלו. סוף ציטוט. אני זוכר שההופעה שלו הייתה במוצאי שבת, ואני כילד עמדתי בשעות אחר הצהריים המוקדמות ליד הקולנוע יחד עם עוד הרבה אנשים שלא היו בידיהם כרטיסים, וציפינו לראות את קליף ריצ'רד בבואו. לפתע מישהו אמר שהזמן כבר בפנים, והאכזבה הכללית הייתה עצומה. עוד הופיעו באדיסון הכנרים ישה חפץ ויהודי מנוחין, אומני הג'אז לואי אמסטרונג וליונל המפטון, המאפנט שקרלי, הזמר המצרי פריד אל אטרש ועוד. בשנת 1936 הותקף הקולנוע על ידי ערבים ושלושה יהודים שיצאו מסרט נהרגו. מאחרים יזמו תפילות במקום במועדים עד שהרבנות הראשית התערבה והפסיקה מנהג זה. אם החרדים היו מדי פעם עימותים, בייחוד בגלל מכירת כרטיסים מוקדמת בשבת ופרסום שלטי חוצות שלא היו לטעמם. רבי עמרה בלוי היה מגיע מדי פעם לקופה וחוסם אותה בגופה כדי שלא ימחרו כרטיסים לפני מוצאי שבת. גם חבריו עזרו לו לאורך התור. מספרים על הרב וייס, אחד הרבנים החרדים החשובים, שגר בשכנות ונראה עומד בקופת התיאטרון כשבוע לפני חנוכה. שאלו אותו, מה עושה רב כמוהו במקום כזה שאינו נאה ואינו יאה? והוא הסביר שחג החנוכה מתקרב והולך, וכל מטרת הדלקת הנרות היא לפרסם את הנס, והוא רצה לברר מתי נגמרת הצגה שנייה, ואז הרחוב מתמלא אנשים, וכך לחנוכיה שידליק יהיה פרסום נס גדול. המקום הוצת פעמיים, ב-1965 ו-1985. האולם שרוחבו היה ארוך מאורכו, שימש כאולם מרכזי להצגות בירושלים בשל בימתו הגדולה, עד שנבנו בנייני האומה שהחליפו אותו. לבסוף, האולם נסגר ב-1995 ונותר שומם שנים רבות. בוזי מזרחי סירב למכור אותו לחרדים מסיבות עקרוניות. בשנת 2006, חברת קריית יואל, על שם הרב יואל טייטלבום, האדמו"ר מסאטמר, רכשה את המבנה כדי להקים בו דירות לאנשי החסידות שמתנגדים בצורה חריפה למדינת ישראל ולציונות. ההסכם היה לשמר את החזית של התיאטרון בחזית המבנה. הסכם כובד. עד כאן.